עומד, הרי עומד, יש שירו כולם.
אם לא בכיס...
האוכל כבר נגמר.
אין, החוק נשאר פרוצת פה.
אתה מתחיל להקליט כבר, איתה.
עבודי.
הרמב״ם רבי משה בן מימון, הרמב״ם רבי משה בן מימון, ורבי יעקב בו הצירה. נפתח ברמב״ם, הרמב״ם חי לפני כ-800 שנה, הרמב״ם עוד זכה לפי גרסה אחת לראות את פני רבי יוסף אבן מיגס, אבא שלו רבי מימון הדיין, לקח אותו ביותו בן שבע לראות את פני הצדיק הישיש, רבי יוסף אבן מיגס עוד זכה ללמוד תורה מתקופת הגאונים, והוא זכה לנשק את ידו, והרי אבן מיגס בירך אותו, שיגדל בתורה ויראת שמיים תורה. רבי משה בן מימון הופך להיות נער פלא, בגיל צעיר, לומד תורה בשקידה עצומה, מצליח לנסוק לגבהים, שאי אפשר לתאר אותם במושגים של היום, ואפילו במושגים של פעם, עד שהרמב״ם זוכה לתואר הבלתי מעורער, שהרבה רוצים להגיע אליו, אבל רק אחד זכה להגיע, גדול הפוסקים בכל הדורות. פוסקים? יש. גדולי פוסקים? גם יש, מעטים יותר. גדול הפוסקים שבכל הדורות, אחד היה, הרמב״ם. למה? קדם לו עריף בגיל, עריף הלך ועשה דבר שלא היה לעולמים עד אותו רגע. הרמב״ם, סליחה, השס, הגמרא ננעלה, נחתמה, אחרי שנחתמה הגמרא, אנשים למדו ממנה תורה, היא הפוסקת שלנו. עם השנים נוצרו בעיות בהבנה, בקליטה של בדיוק מה ככה, מה ככה, לא ידעו, שאלו שאלות את הגאונים, בתקופת הגאונים הריצו תשובות, הריצו שאלות לגאונים, הגאונים החזירו תשובות, גאוני בבל ישבו, סורה, פומפדיטה, נהר דעה, ישבו והריצו תשובות לשואלים, אבל זה לא הספיק. הגיע עריף, עריף נמצא על הגבול שבין תקופת הגאונים לתקופת הראשונים, אפשר לקרוא לעריף ראשון הראשונים, ראשון הראשונים חי לפני כ-900 שנה, והוא עריף בא ואומר אי אפשר להמשיך ככה. לעבור על כל השס כדי לפסוק הלכות קשה מאוד. לוקח עריף בקדושה ובטהרה את השס, שם אותו על שולחן הניתוחים ומתחיל לנפות מתוכו את כל מה שלא שייך לפסק ההלכה, אגדות, סיפורים, דיונים עמוקים וכאן ושם וזה, משמיט עריף, משאיר את לשון הלשון האותנטית של השס כדי להישאר קשור לשס כמה שיותר, אבל מביא את המסקנות, ואם הגמרא נתקעה באמצע בין כניסה אז הרב מוסיף כמה מילים מה שצריך פה ושם, אבל בעיקרון אתה רואה שס אבל מתוקצר. לכן המלצה לכל מי, אמנם זה לא ההילולה של הריף, אבל כל מי שרוצה לגמור מסכת ולחזור עליה בתמציתיות כדי שיתפס לו ביד, שחזור על הריף. מי שחוזר על הריף, והיו כמה רבנים שככה ראו למי שרוצה שיהיה לו שלטון בתורה, שילמד מסכתות ריף, מסכתות ריף, ואז על ידי זה יהיה לך ככה מה שנקרא אחיזה טובה בקרקע, ואחרי זה בעזרת השם תגדל בתורה יותר, תצליח לפרוח עוד יותר. הריף עשה פעולה אדירה, תמצאת את השס, הביא לנו את ההלכות, אבל בדור שאחריו מגיע הדור אשר לא ידע את יוסף. קשה מאוד ללמוד ככה הלכות, כי כדי ללמוד הלכות שבת, אני צריך לעבור על כל מסכת שבת, אחרי זה כמה סוגיות בביצה, כמה סוגיה שם, מסכת בברכות, הרבה סוגיות שמתקשרות למסכת שבת, אבל אני לא תמיד יודע עליהם, ואם אני רוצה ללמוד דבר לאשורו, אני לא מצליח. בא הרמב״ם וראה בעוני עמו, והחליט ליטול את המעמסה הזאת על כתפיו הרחבות, הלך הרמב״ם ולקח את כל השס, פירק אותו לגורמים, סידר אותו לפי נושאים, אסף כאמיר גורנה את כל הדברים שיש בכל השס בנושא שבת, כל הדברים בנושא כלאיים, כל הדברים בנושא... הלך וציוות אותם דבר לדבר, אחרי שהייתה לו ערימה סלים של דברים שקשורים לסוגיה הזאת, הלך ופיסח אותם עד שהגיע למסקנה הלכתית בכל סוגיה וסוגיה, לפעמים על פי הבבלי, לפעמים על פי הירושלמי, על פי כללים שידועים היו לו. בסופו של דבר הרמב״ם מביא לנו כלי מפואר שעד היום גדולי החוקרים מנסים לחכות אותו ואף אחד עדיין לא הצליח. לשון ברזל, תחשבו, זה בן אדם שחי בתקופה שהשלטון הערבי אז כובש את העולם, אין לנו הבנה בעברית בשפה רהוטה, הרמב״ם את רוב ספריו מחבר בשפה הערבית, שהוא היה גאון בה, והוא אמר במפורש, השפה הערבית, כיוון שמשתמשים בה הרבה, היא שפה מאוד עשירה, ולכן הוא חייב להשתמש בשפה הזאת כדי לדבר בצורה קולחת, אבל למרות זאת, ספר אחד, יותר, אבל ספר אחד שכרגע אנחנו מדברים עליו, ספר היד החזקה, היד החזקה נקרא יד החזקה על שם י' ד' הספרים שיש בו, מדע, אהבה, זמנים, וכן על זה הדרך, כל הספרים של הרמב״ם, כל ספר, מי שעולה בעלייה המפורסמת לקראת הקבר של הרמב״ם, רואה עמודים של היד החזקה, הרמב״ם כותב י' ד' ספרים, ידוע ומפורסם שאלו את הגאון מבילנה, תגיד לי, איפה רמוז הרמב״ם בתורה? ידוע ומפורסם לקמיטה דלורמיזה באורייטה, אין דבר שלא רמוז בתורה. איפה רמוז הרמב״ם? אמר להם, למען רבות מופתי בארץ מצרים. הרמב״ם ידוע שהיה במצרים, למען רבות מופתי בארץ מצרים, שם רמוז הרמב״ם. הגאון מבינה אמר ושתק. זה מה שאמר, תצא בגימטריה, בראשי תיבות, יפה מאוד, מצוין. לימים התפתחה שיטת דילוגי האותיות, חיפשו אנשים, אמרו, אם הגאון מבילנה אמר שפה רמוז הרמב״ם, בוא נחפש את הרמב״ם. חיפשו שם את הרמב״ם בדילוגי אותיות, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל מצאו משנה תורה. משנה תורה, שם, באותה פרשייה, בדילוגי אותיות קבועות, נגיד שבע, אני לא זוכר כמה, אבל נגיד שבע דילוגי אותיות, משנה תורה, אבל משהו אחד דפק אותם. המשנה כתוב ברצף, תורה כתוב ברצף, רק המרחק ביניהם הוא לא אותו מרחק, התבעשו. למה? הרס להם את כל הזה. כי משנה תורה היה יותר יפה שיצא משנה תורה, משנה תורה, ואז יוצא יפה. אמרו את מה קיצר בסה, זה בסדר, זה טוב, אבל זה לא שפיץ. אחד אמר, רגע, זה לא יוצא בדילוגים שלכם, אבל בוא נספור כמה אותיות. כמה אותיות יש בין משנה לתורה? 613 אותיות. בול כמניין מצוות התורה. והרמב״ם כותב, דע לך שאני כותב את הספר שלי, כדי שלא יצטרכו אנשים לנבור אחרי ההלכות. ישר מהתורה יעבור לספר שלי, ידעו מה לעשות. הרמב״ם ודאי קיים את כל המצוות, אבל הרמב״ם בוודאי ובוודאי קיים את המצווה של שולחן ערוך לשים לפניהם, לשים את התורה כשולחן ערוך לפני עם ישראל. כל מי שרוצה ללמוד רמב״ם, יש לו לשון גאונית, לשון מדוקדקת, מדקדקים בבב של הרמב״ם, למה הוא כתב או לא כתב, כמו דקדוקי תורה. אין דבר כזה, אין דבר כזה. ואצל הרמב״ם זה מדויק מאוד, למה עשה ככה, למה עשה ככה, והרמב״ם מסדר את זה לפי כללים, קודם כל מצוות מהתורה, אפילו בהלכות שבת, קודם כל אז הוא יטפל במצוות התורה של שבת, הרי זה מצוות מדרבנן, סדר מופתי, הכל מחולק לפרקים ענקיים, תתי פרקים, נושאי משנה, תתי נושאי משנה, הכל בצורה מדוקדקת, ואת כל זה עושה הרמב״ם, לא עם הסגן, ולא עם משרתים, ולא עם ספרייה לאומית, שום דבר. הרמב״ם את כל זה עושה תוך כדי כך שהוא גם משמש כרופא למלך, כרופא חינם לעם ישראל ולגויים, וגם כמחנך דת לעם ישראל, כל מי שבא אליו מחנך אותו, מלמד אותו. רבי יוסף אבן עקנין, אחד מגדולי הראשונים, היה תלמידו של הרמב״ם בהתכתבות, שולח לו באחד המכתבים, הוא אבי 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 של רבי מאיר ועקנין, שהיה רבה של טבריה, הוא ורבה של פתח תקווה רבי משה מלכה התפרסמו בהרבה דברים, אבל בין שאר הדברים המיוחדים שהתפרסמו בהם, ידוע ששני הרבנים האלה דגלו בפסק שמותר לחתוך נייר טואלט בשבת. זה כאילו מוזר, כי אצלנו היום זה לא מקובל, כאילו, אין רב אחד היום שמתיר לחתוך נייר טואלט בשבת. והמעניין הוא שתלמידיהם, קרי בתי הכנסת שלהם, נוהגים כמו רבי אליעזר, נוהגים כמו שיטת רבי אליעזר, שהיה פוסק פסק מסוים נגד כל חכמי ישראל, והתלמידים שלו עושים דווקא כמו הרב. הם, הגבאים לא קונים נייר חתוך לשבת, ובכוונה שמים כמו שהרבנים שלהם אמרו. אז אבי 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 של רבי מאיר ועקנין הזה, הוא היה רבי יוסף אבן עקנין, והוא שואל את הרמב״ם, שולח לו מכתב ואומר לו, רבנו, אני רוצה לבוא ללמוד ממך תורה פעם אחת, תן לי איזה חצי יום, כמו שאומרים, שיחת חתך בקיצור. והרמב״ם אומר לו, אני לא יכול, אני לא ברשימה שלי, זה קיצור בעיה. אז הוא, הרמב״ם שואל, אומר לו, תקשיב, אני ארתוב לך את לוח הזמנים שלי ותראה אם זה נכנס או לא נכנס. הולך ומפרט לו את כל הלוח הזמנים, קם לפנות בוקר, רץ לארמון המלוכה, מטפל במלך עם מה שמו, ואחרי זה ככה ופה ושם, מגיע בצהריים בלי ארוחת בוקר. הרמב״ם לא אכל עד הצהריים, והוא אומר, כשאני בא הביתה, מסתרך תור ארוך בכניסה לבית שלי, אני קודם כל מטפל בהם, אחרי שאני גומר לטפל בהם, אני יושב, קיצור, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט תמצא בזמן הזה איזשהו מרווח, תיכנס. הרמב״ם הופך להיות גדול הדור. גדול הדור, לא היחיד, אבל גדול הדור שמכל כתבות תבל שולחים לו מברקים, שולחים לו מכתבים, אפילו תימן, יהדות תימן הרחוקה, שולחת לו שאיזה אחד החליט שהוא המשיח. הרמב״ם שם כותב איגרת תימן המפורסמת, שם הוא מכנה בין השאר את מוחמד בתואר המפוקפק המשוגע, כן? מוחמד, אז הוא בקיצור, אז הוא המשוגע הזה, והוא כותב את האיגרת לנחם את עם ישראל ולהסביר להם על המשיח ופה ושם, אל תתרגשו ועניינים. מאז אוהבים התימנים מאוד את הרמב״ם, אוהבים אותו מאוד, עד כדי כך שלפי נוסחה אחת בסיפורים, הוסיפו אפילו את הרמב״ם בנוסח הקדיש שלהם, בחייכון וביומכון ובחיי דמרנה הרמב״ם, שגם בחיי הרמב״ם יופיע מלך המשיח. בכלל התימנים הם אדוקים בלהוסיף תוספות בברכת המזון. ידוע שכשהתימנים עלו לארץ, אז הם הכניסו אותם לאיזה מחנה עצורים שקראו לו פעם מעברה, הכניסו אותם לשם, לא הכניסו להם שום תורה מבחוץ, כי ידעו שהם דתיים, ולאט לאט ימללו להם את החיים הדתיים שלהם, והייתה במיוחד שם איזה צדקת אחת בשם ציפורה, שהייתה ממש מתעללת בתימנים האלה, ולא נותנת להם לקיים שום מצוות, עד שהתימנים הוסיפו עליה, הרחמן ייקח את ציפורה. זאת אומרת, ברכה מיוחדת, עשו לה בברכת המזון, שזה החושה לעולם שכולו רע. וכל עובדה שלו יהיה, זה הרמב״ם, זה גדולתו, איפה, אפס חסידותו, ידוע כמה היה חסיד, ענה וקדוש, נרדף, הגיע למרוקו, הגיע לפס, ביום האחרון כמעט תפסו אותו, והרמב״ם ברח, עלה לארץ, תיאר לנו איך הוא עולה להר הבית, ועל זה סומכים אלה שרוצים לעלות להר הבית, רק הם לא יודעים את ההבדל ביניהם לבין הרמב״ם, שידע מה שהם לא ידעו, עלה להר הבית, תיאר איפה שהוא תיאר, סופו של דבר הרמב״ם נפטר, פיק ירצה אחת במצרים, והרמב״ם עולה לקבורה בדרך נס או לא בדרך נס, מגיע ונקבר בטבריה. רבי יעקב אבו חצר, רבותיי, אני אשתדל לקצר כדי לתת מקום לרבנים. לא, לא, הוא נפטר או לא נפטר, לא, זה הקיצור הקראלי שעושים, אוי ברחוכם. קיצור הזו, הרי אנחנו עוברים לרבי יעקב אבו חצר. עברו כמה מאות שנים, ויש חכם בשם רבי מסעוד אבו חצר. הרבי מסעוד הזה, אביו של רבי יעקב אבו חצר שלנו, היה צאצא לרבי שמואל אלבז. ידוע ומפורסם למה משפחת אבו חצירה נקראת חצירה. רבי שמואל אלבז היה שדר ישראלי, יהודי, והוא נשלח לארצות הגולה להביא כסף לעניי ירושלים. הוא הגיע ורצה להפליג בספינה, ביקש מהרב חובל לנסוע, אמר לו, אדוני פה, תשים כסף, אני מעלה אותך. אמר לו, אין לי כסף, אתה רוצה, אני אעזור לך, אני פה, אני תמורת הנסיעה. שום דבר, אין נסיעה. והרב רצה לנסוע לדבר מצווה, הרב אמר לו, לא צריך, לא תודה, לא צריך. קיצור, ירד, פרס את המחצלת שלו על החוף, וישב ולמד תורה. האונייה מפליגה, והרב מפליג במקביל לספינה על גלי הים עם המחסלת שלו. רב החובל רואה את הדבר הזה משתגע, מתקרב לרב, אומר לו, בוא הרב, אתה ידעתי כי איש קדוש אתה, בוא תעלה אלינו. אמר לה, חביבי, לא רצית, לא צריך. המשיך הרב להפליג על ידי הספינה, והגיע, איך? דווקא, לא צריך אותך, אתה לא לקחת אותי כשאני באתי לך כאדם פשוט, עכשיו כאדם קדוש אתה רוצה אותי, לא צריך. עכשיו הגעת אותי, ספר לך עוד סיפור על רבי שמואל אלבז. רבי שמואל אלבז, מאז קראו לו אבו חצירה. חצירה בערבית מרוקאית זה המחסלת. אבו חצירה זה בעל המחסלת, אבי המחסלת. רבי שמואל אלבז הזה, שלחו אותו לטורקיה פעם אחת. טורקיה וירושלים וארץ ישראל זה קצת רחוק, מבחינת הפלגה. אז הוא רצה להגיע לשם, אמר לרב החובל, טוב, תגיד לי, היום יום שישי, מתי אנחנו נגיע... לזה היום, באיזה שעה נגיע היום לטורקיה? משוגע, איזה טורקיה? טורקיה זה עוד כמה ימים, הרבה, מה, זה לא עובד ככה. אמר לו, לא, אני שאלתי אותך באיזה שעה אתה רוצה להגיע. אמר לו, אין דבר כזה. בחיים אין דבר כזה, אי אפשר. אמר, טוב, לא צריך אותך, נכנס לתוך הזה שלו, קרא תהילים, והאונייה הפליגה בגמיעת מרחקים בקפיצת הדרך, עד שהגיע לטורקיה, היה לו סיפור גדול מאוד עם הסולטן. סולטן נתן לו טופס של כבוד, שלח אותו לירושלים, בקפיצת הדרך הגיע. ניסים ונפלאות היו קשורים למשפחה הזאת מאז ועד היום, והשתנתה להשם מאלבז לאבו חצירה, בזכות מה שאמרנו מקודם עם החצירה. רבי מסעוד, אבא של רבי יעקב, היה נשוי לאישה. נולדו לו... בן של בן של בן. אחרי שהשתנה, רבי שמואל הפך להיות רבי שמואל אבו חצירה, ולאט לאט, כמה דורות אחריו, הגיע רבי מסעוד הזה. רבי מסעוד היה נשוי לאישה יקרה, אישה יקרה הזאת, והיו לו בנים, היו לו בנים, אבל אשתו עמדה מלדת, אשתו עמדה מלדת. יום אחד הגיע, הוא היה דיין, הגיע אישה אחת לקבל גט, לקבל גט בבית הדין של הרב, מבעלה שהיה באותו אזור בעיר של הרב, הגיעה, קיבלה באמת את הגט, ואז היא באה להיפרד מאשתו של הרב, שהיא הכירה אותה, היא באה אליה, אני מהפגישה הזאת, איפה הבית של הרב, אז היא, אני ראתה אותה, אמר לה, תודה רבה באמת להתראות, אמר לה, אין להתראות, עכשיו מאוחר, תשכבי לישון, ואיזה לא שמחר בבוקר תצאי, זה מסוכן שתלכי עכשיו, זה אי אפשר ככה, זה לילה. אז באמת היא שמעה בקולה, נתנה לה מקום פנוי בבית, ישנה האישה הזאת המגורשת הטריה, ישנה בלילה חולם הרב חלום. בחלומו בא אליו אביו, ואומר, רבי יעקב בחצר הראשון, ואומר לו, דע לך, זו אשתך. האישה הזאת שבאה לכאן עכשיו, היא אשתך. ואם אתה תתחתן איתה, יצא לך ממנה בן תלמיד חכם עצום. אז אתה צריך לשמוע אותה אצלך. אומר, שמע אחי, זה חלום טוב, חלום שלום, אבל אבי, זה דבר כזה, תגיד לי, אשתך מורידה לך את המחור ישר בפרצוף, איך תגיד דבר כזה? הרב לא יודע מה לעשות, אמר, טוב, דבר ראשון בוא להתפעל בתיקין, עכשיו מה נעשה, זה תיקון. הוא נשוי לאישה, והגיעה אישה בטעות במרכאות לבית, ישנה שם, והרב חולם בלילה שיש אישה אצלו בבית הלילה, ועל פי השמיים צריך לתת ממנו וממנו בן קדוש. אומר, מה, אבא שלו מגלה לו את זה. אומר, מה, איזה פדיחה, מה, חלום כזה, לך תדע, אולי זה מירורי לבך, אני לא יודע מאיפה זה בא לך. שתק עליו, שתק. אם כאן אנשים אפשר להתחתן, אז אפשר להתחתן, אבל הבעיה לא זה. לך תגיד לאשתך שהשכנה שהגיעה פה לישון, אני במקרה רוצה להתחתן איתה, אתה גנוב אתה. בקיצור, כמה האישה שלו, האישה שלו באה אליו, אומרת לו, הרב, אני רוצה לדבר איתך, באיזה עניין? הוא כבר לא יודע באיזה עניין. אומרת לו, תקשיב, אני חלמתי חלום הרב, אני יודע שזה נראה מוזר, אבל תעשה לי טובה, מה שחלמתי אני מספרת לך כמו שהיה. והמעשה שהיה, שחמי עליו השלום, אביך, בא אליי בחלום ואמר לי, כמה שזה נשמע מצחיק, אבל האישה שנמצאת פה צריכה להתחתן עם בעלך, היא צריכה להתחתן עם בעלך. אז הוא אומר לה, מה, את חלמת חלום כזה? הוא אומר, גם אני חלמתי חלום כזה. שנינו חלמנו את אותו חלום. קיצור, הסכימו בסופו של דבר לקיים את החלום, אסור להתחתן מיד, כי מגורשת ריה, צריך לחכות כמה חודשים, חיכו, ונולד רבי יעקב אבו חצירה. רבי יעקב אבו חצירה נודע. שאלו את עמד, חזרת את זה תפוחי אדמה. רבי יעקב אבו חצירה הזה היה שייך למשפחה של מקובלים אדירים ומלומדים בניסים, אבל המיוחד במשפחה הזאת, שכל גדולי המקובלים והמלובנים, שבה המלובן זה מלומד בניסים, קודם כל היו תלמידי חכמים. בקיאים בתורה שבכתב, בקיאים בתורה שבעל פה, בקיאים עצומים בתורת הקבלה, והשתמשו בידע התורני שלהם ובידע הקבלי שלהם כדי להציל את עם ישראל. כמה וכמה פעמים הקדוש ברוך הוא היה שומר עליהם. הוא היה מגיע רבי יעקב אבו חצירה לכמה מקומות והיה שומע קולות, היה אומר, זה גלגול נשמה של פלוני, תביא לי אותו עכשיו. היה קונה בכסף את הבהמה או את העוף, משלם, שוחט אותה בכוונות וייחודים ומחלק את הבשר לעניים כדי לזכות את אותה נשמה. כמה וכמה פעמים, והרי הקדוש ברוך הוא היה שומר עליו. שהיה הולך לאכול במקומות מסוימים, וזה ידוע עד הנכס שלו, הרב סאלי, שבעזרת השם בעוד שבועיים נעשה לו הילולה, שההילולה השנה של הרב סאלי תהיה מיוחדת, שכן באותו יום יחול גם תענית הדיבור העולמית, יוצא ביום שזה התענית דיבור העולמית, אבל בכל אופן איך שלא יהיה, אז הוא, הקדוש ברוך הוא היה שומר עליו, אם הוא היה בא לאכול מדבר וזה לא היה קשר, היה רב נבעת. מספרים על הנכס שלו, זה סיפור אחד לפני האחרון, מספרים על הנכס שלו רבי יחיא דהן, שהיה בן דודו של הרב סאלי, היה בן ביתו של רבי יעקב, והוא מסופר עליו שפעם אחת הלך להתאכסן באיזה בית במרוקו. הגישו לו לאכול, אמר לו, מחילה, אני לא רוצה לאכול. מחילה, אמר לו, מה אתה מדבר? אצלנו אכל רבי יעקב אבו חצירה. אמר לו, אין שום ראיה מזה. אמר לו, מה אתה מזלזל בסבא שלך? מה אתה מדבר ככה? אומר לו, הפוך. סבא שלי היו שומרים עליו מהשמיים. סבא שלי לא היה מסוגל להיכשל בחטא. ממילא בשמיים מגלים לו, אנחנו צריכים לשמור את עצמנו. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לראות. אנחנו קיבלנו על עצמנו שאני, יש, עד היום אני מכיר אנשים, סיפרתי לכם פעם בסיפור על כשרות על רבי יוסף עייש, אם תרצו בזה שם נעשה חזרה, יום אחר, מה זה שמירה על ענייני כשרות שהקדוש ברוך הוא שומר אותך. אז לכן אומר, אנחנו שומרים את עצמנו. יש את הסיפור המפורסם שכל שנה אני מספר, ויש בו חשיבות לדעת מה זה כבודם של תלמידי חכמים. רבי יעקב אבו חצירה היה שייך לכפריים, לשלוח מה שנקרא, שהשלוחים היו גרים...
היום איזה מישהו תבוא אותו 100,000 שקל על מילה כזאת.
למה? בקיצור רבותיי, הרב היה גר בכפרים, שם היו הדתיים האמיתיים, בערים כבר התחילו להתקלקל קצת, הרב היה שייך לשם, ובכפרים, מחילה מהכבוד שלכם, היו אוכלים עדיין בידיים. עוד לא התפתחו יעני לאכול וכאלה מזלגות. בקיצור הרב יום אחד, היה יום הרב אחד, הרב התארח אצל מישהו, ושם ישטוף, אנחנו שלוחה, לא? קיצור, אז הרב ישב שם לאכול, הבעל כיבד אותו, אבל האישה היה כזאת אריסטוקרטי, ככה מסתכלת עליו, כן, הרב הזה, אוכל כמו כלב, מה זה ככה, כמו, מה זה הדברים האלה, לא מכובד. באותו רגע נעלמה בעלת הבית, לא מצאו את בעלת הבית, התחילו לחפש אותה, מה ימינה, מה שמאלה, לא יודעים, נוסף על כל הצרות שנעלמה בעלת הבית ולא מוצאים אותה, פתאום תחיל לשגע אותה באיזה כלב, וואו וואו וואו, די כבר, אתה יודע, גם ככה לחוצים, ואתה עכשיו נובח, אין לנו זמן, קיצור, לא יודע מה, מי, מה, בקיצור, נהיה ברדק, התחילו לשאול לשאלות, מי פה, שם, עד שהגיעו לאחרונה שראתה אותה, זה המשרתת שלה, תגידי, איפה היא הלכה? אמרה, שמע, אני פחדת לדבר. אמרה, מה זה פחדת לדבר? תגידי, אני צריך לחפש את האישה. אמרה, דבר אחד אני יודעת, אבל תשאו לכם, אתם אילצתם אותי להגיד. טוב, אילצתם. היא אומרת, תקשיבו, אני עמדתי פה, במסדרון, היא נכנסה למטבח, ולא יודעת מה, פתאום נפתחה הדלת, יצא הכלב הזה. ואני רצתי מהר למטבח, והיא לא הייתה במטבח. אבל יותר מזה אני לא יודעת, לא צריכה לדעת יותר מזה, כן? בקיצור, אותם אנשים נבהלו, הלכו, הרבי יעקב לא היה שותף לכל הבלגן הזה, אולי ידע כאילו מה קורה כאן, הלכו לרבי יעקב, אמרו לו, רבנו, נעלמה בעלת הבית, לא יודעים מה לעשות. אמר, אין בעיה, יפה להיות כלב. אמר, למה אמרה להיות כלב? אמר להם, תדעו לכם, כי היא חשבה עליי שאני אוכל ככלב. בורי העולם העניש אותה ואחרתי להיות כלב. עכשיו אתם תראו, אני אחזיר אותה להיות בן אדם, ובעזרת השם מצפה לכם את כל הסיפור. באמת ככה היה, הרב פנה לכלב, אמר לו, לך, לאיפה הלך הכלב? למטבח. הלך למטבח, חזר האישה, חזרה האישה, לא יודע אם כלב, אבל כל יכול לפן, חזרה האישה, באמת נפלה לפני רגלי הרב, ביקשה ממנו מחילה, ביקשה ממנו מחילה, והרב אמר לה, ספרי לכולם מה שחשבת. אומר, תראה מה זה, כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של תלמידי חכמים. הגדולה של המשפחה הזאת, לדורותיה, אחרי זה רבי יעקב, נהיה לו נכד מפורסם, קוראו לו בבא סאלי.
יש פה גרסה אחרת.
בקיצור, רבותיי, בקיצור, הבבא סאלי, הנכד האחד שלו, בבא חקי, הרב של רמלה לוד, הנכד הבא שלו, אחרי זה יש כבר את הצאצאים המפורסמים, רבי מאיר אבו חצירה, והנינים אחרי זה, רבי עזרא, רבי אלעזר, ורבי דוד, ועוד כמה מפורסמים, זכותם של כל הצדיקים האלו, תגן עלינו, אלף המגן. עכשיו, מי מכם מדבר ראשון, הרבנים?
חבוד, חבוד.
חבוד.
חבוד, חבוד.